היסטוריה עגומה נעשתה השבוע. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט נכנס לבית הכלא מעשיהו והחל בריצוי עונשו. מאסר של שנה ושבעה חודשים לפחות בגין מעורבותו בפרשת הולילנד, טלנסקי ותיק השיבוש. הוא הורשע בעבירות של קבלת שוחד, הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט. זמן קצר לפני כניסתו לכלא פרסם אולמרט סרטון ובו אמר כי הוא חף מפשע. אני ממשיך לכפור באישומי השוחד שיוחסו לי, אמר. זהו יום כואב עבורי. במהלך פעילותי הענפה עשיתי גם טעויות, למרות שלדעתי הן לא היו בעלות אופי פלילי, ועל חלקן אני משלם היום מחיר יקר, אולי יקר מדי. בלב כבד אני מקבל על עצמי את גזר הדין. בסרטון שצולם בביתו בירושלים פנה אולמרט לציבור הישראלי. החיים מזמנים לי מבחן לא פשוט ואני הולך לקראתו בעצב גדול, אבל האהבה והתמיכה שלה אני זוכה מחזקות אותי. הוא הוסיף כי הוא מקבל את גזר הדין בהכנעה. אין אדם העומד מעל לחוק. לדאבוני הוצמדה לי תווית של מושחת, והיום אני ראש ממשלה לשעבר שעומד להיכנס למאסר. זהו מהלך חריג וחמור שיש מי שיראו בו אישור לחוזקה של הדמוקרטיה, אך אני מבקש להעלות את האפשרות כי כדור השלג בענייני הלך ותפח מסיבות שאינן משפטיות. כבר בשבוע שעבר השלימו בשירות בתי הסוהר את ההיערכות לקראת כניסתו של אולמרט לאגף המיוחד בחלם העשייהו, אגף 10. עלות הקמת האגף היא כ-4 מיליון שקלים. מדובר למעשה בכלא בתוך כלא, כך שאולמרט לא יידרש בכל תקופת מאסרו ללבוש מדי אסיר או לצאת מהאגף, הכולל בין היתר חדר אוכל, כיתת לימוד, משרד עובדת סוציאלית, מועדונית, חדר כושר וחצר. האגף כולו מאכלס 18 אסירים בלבד, בהם 6 מורשעי פרשת הולילנד, כולל אולמרט עצמו. רצח מזוויע בתוך המשפחה הרה השבוע בתל אביב. שירי סובול בת 18 ובן זוגה ערן דוד, גם כן בן 18, רצחו על פי החשד את אחותה התאומה של שירי, הילי, בדקירות סכין. חקירת המשטרה העלתה כי בין האחיות פרץ סכסוך עז, ובשל כך החליט דוד להרוג את הילי. שירי ידעה לכאורה על כוונותיו ותוכניתו, ולא רק שלא עשתה דבר כדי להניעו מן התוכנית, אלא שיתפה עמו פעולה וסייעה לו לאחר הרצח בניקוי הזירה ושיבוש הראיות. השניים גם שיקרו על פי החשד למשטרה כשבשרו תיאור שקרי של מה שהרה. הם סיפרו כי אחות יצאה לחדר המדרגות לענות לשיחת טלפון שקיבלה ושם נרצחה, אך בפועל סבורה המשטרה כי נרצחה בדירה וגופתה סולקה לחדר המדרגות. בדירה נמצאו סימני דם. מאוחר יותר בחקירתה הודתה אחות בסיוע לרצח. מעצרם של השניים מוארך ב10 ימים. הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט עורר השבוע זעם בימין, כשבדברים שנשא מול תלמידי תיכון בבת ים התבטא נגד מדיניות האצבע הקלה על ההדק בעת סיכול פיגועי דקירה, ואמר סיסמאות כמו הקם להורגך, השכם להורגו, אינן תוכנית עבודה של צה"ל. הוא ציין כי לצה"ל ישנו נוהל מוגדר של פתיחה באש. היו מקומות שיש נערה בת 13 שמחזיקה מספריים או סכין, ויש מתרס בינה לבין החיילים. לא הייתי רוצה שחייל יפתח באש וירוקן מחסנית על נערה כזאת, גם אם היא עושה מעשה חמור מאוד, אלא יפעיל את הכוח הדרוש לביצוע המשימה, אמר הרמטכ"ל. הביקורת מימין לא החרה לבוא, כשכמה מחברי הכנסת במחנה מחו על הדברים וטענו כי הסיסמה "קם להורגך, השכם להורגו" היא כלל מוסרי ביהדות. שר הביטחון יעלון גיבה את דברי הרמטכ"ל ואמר, אסור שחושנו ייקחו ושהאצבע תהיה קלה על ההדק. אסור שבזמנים אלו נאבד את צלמנו משום שאדם רותח, ושומעים הרבה ביטויים, צריך לחסל, להשתולל, להתמוטט. צריך לפעול בקור רוח ושיקול דעת, אמר יעלון. מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה שוב מאיים על ישראל. בנאום שנשא השבוע לציון יום הזיכרון לחיסולם של בכירי ארגונו עימאד מורניה ועבאס מוסאווי, ביקש נסראללה להפחית ישראל ובמיוחד את תושבי אזור חיפה, כשאיים לפוצץ את מיכל האמוניה. לחיזבאללה יש פצצה גרעינית. בחיפה יש 15,000 טונות של אמוניה. כל פגיעת טיל של חיזבאללה תהפוך אותו לפצצה גרעינית שתביא למותם של עשרות אלפים, אמר נסראללה בחיוך. לדבריו, ישראל חוששת שבעימות הבא עם חיזבאללה אנחנו נפציץ את מתקני הגז בחיפה. הוסיף כי ישנם מומחים ישראלים המשווים את פיצוץ מיכל האמוניה לפצצה גרעינית. נסראללה התייחס גם לדברי שר הביטחון יעלון, ולפיהם ישראל מנהלת הידברות עם מדינות סוניות, ואמר ילדים נטבחים בפלסטין מדי יום. לא ייתכן שלישראל יהיו ידידים ובעלי ברית בעולם הערבי לאחר שרצחה ירדנים, מצרים, לבנונים, סונים ופלסטינים. ועוד בעניין חיזבאללה, לאחר כ-30 שנים, עדותם של 5 לבנונים החשודים בשיתוף פעולה עם ישראל עשויה לשפוך אור על תעלומת גורלו של הנווט הישראלי רון ארד. במהלך הדיון בבית הדין הצבאי בלבנון טענו 5 הנאשמים כי סיפקו למוסד הישראלי מידע שגוי על גורלו של ארד תמורת התשלום. אולם אחד מהם, מופיד קונטר, הכריז כי הוא מכיר את הסיפור המלא בנוגע לארד. לפי עדותו, ארד מת כ-2 לאחר נפילתו בשבי, שהוא מוחזק בידי מוסטפא דיראני. הוא ציין כי ארד עבר עינויים קשים, ובגלל מצבו הגופני הירוד מאוד הוא התמוטט בעת המקלחת ומת. קונטר הוסיף כי 10 שנים אחר כך הוצאה גופתו של ארד מקברה כדי לוודא כי אכן מדובר בנווט הישראלי, וכך אכן נקבע. אם עדות זו מהימנה, הרי שהרד, שבמשך 30 שנה לא ידוע מהלג בגורלו, למעשה קבור כבר 28 שנים מזרחית לביירות. תאונת דרכים קטלנית הראה בתחילת השבוע בכביש 1. אוטובוס אגד שעשה את דרכו לבני ברק, סטה ימינה מנתיבו אל השוליים ופגע בעוצמה רבה במסעית שעמדה שם. הדופן הימנית של האוטובוס נמאכה לחלוטין ולא פחות משישה מנוסעי האוטובוס נהרגו. 11 נוספים נפצעו, בהם צעירה אחת קשה. נהג האוטובוס חיים ביטון נעצר למחרת התאונה בחשד לנהיגה רשלנית ולניסיון לשבש את מהלכי החקירה. המשטרה חושדת כי ביטון ניסה להוציא את הטכוגרף, מכשיר המצוי בכל אוטובוס ורושם את נתוני הנסיעה בזמן אמת, כדי להעלימו או למחוק ממנו נתונים. הבוחנים הוציאו את הקופסה השחורה של האוטובוס, אך לא הצליחו לפתוח אותה או להגיע אל הדיסק שמצוי בתוכה. לא ברור אם הדיסק נמצא שם או שמה ביטון העלים אותו. המשטרה מאשימה את ביטון בנהיגה רשלנית ובחוסר תשומת לב לנעשה בדרך. לפני כמה חודשים היה ביטון מעורב בתאונה דומה שהתרחשה לא רחוק משם באותו קו אוטובוס. גם אז הוא פגע במסעית שניצבה בשוליים, 18 נוסעים נפצעו אז קל. מצרו ארך וחקירתו נמשכת. בית המשפט העליון זיקה השבוע מחמת הספק את שוטר מגב לשעבר ניר סומך, שירה ב-2009 בחברו בן טל בקיבוץ זיקים מעבירת הרגעה. השופטים החליטו לקבל את גרסתו של סומך וקבעו כי קיים ספק סביר בשאלה אם הירי לעברו של טל נעשה בגדר הגנה עצמית. ב-2013 זוכה סומך מעבירת רצח בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אך הורשע בעבירת הריגה ונידון ל-13 שנות מאסר. שופטי העליון קיבלו את טענת ההגנה כי טל איים על סומך בעזרת מוט ברזל. בנסיבות העניין, באירוע קצר, מהיר, בלתי צפוי ומסעיר, החלטתו של ניר לירות לעבר מרכז גופו של בן הייתה מוצדקת וסבירה, כתב השופט נועם סולברג. בשיווי המשקל העדין שעניינו ההכרח לדקדק עם סומך במעשיו והצורך להתחשב בנסיבות המורכבות של המצב, נוטות כפות המוזניים גם אם במעט לטובתו של ניר. בני הזוג סומך התגוררו במושב באזור עמק בית שמש, שם החל טל לחזר במרץ אחרי טלי, רעייתו של סומך. לאחר תקופה ממושכת עברו בני הזוג לקיבוץ זיקים שבדרום, אולם גם לשם הגיע טל והמשיך בחיזוריו. טל הזעיקה את בעלה, וכשהגיע, והבחין בחברו משוחח עם מה התפתח במקום העימות שהסתיים במותו של טל. סומך, שהיה קצין במגב, התקשר למשטרה והודיע כי הרג בטל וביקש לשלוח סיוע. מיד לאחר מכן התקשר גם לאמו של טל וסיפר לה כי הרג אותו. השופטים במחוזי דחו את גרסת בני הזוג סומך כי טל איים על סומך במות ברזל. ביולי 2013 ערער סומך לבית המשפט העליון, וכעת כאמור קיבל הרכב השופטים את גרסתו כי אכן מדובר בהגנה עצמית. סומך שוחרר לביתו. ולסיום, יוסי גרבר, מבחירי שחקני התיאטרון והקולנוע הישראלים, הלך בסוף השבוע לעולמו בגיל 82 כתוצאה מאירוע מוח קשה. גרבר עבר טיפול ביחידת צנתורי המוח של בית החולים אסף הרופא, ואחרי כמה ימים ללא הכרה, נפטר. גרבר, יליד תל אביב, השתתף בעשרות הפקות תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, הפעיל תיאטרון בובות לילדים וגם שידר ברדיו. בין שלל תפקידיו, המלך במחזה המלך ואני, דוקטור קרסקו במחזה איש למן, שב עוד. לילדי שנות ה-70 הוא ייזכר לעד כתמרי הנגר מסרדת הטלוויזיה הצריף של תמרי. ביום ראשון יונח ארונו על בימת תיאטרון הקאמרי ומשם יצא מסע לוויה לבית העלמין האזרחי עם מנוחה נכונה בכפר סבא. ועד כאן להפעם, שבוע טוב, כאן דורון שפר, חיפה, מדווח לרדיו SBS.